אנחנו אוחזים בשמואל ב' פרק ז', באמצע הפרק, לפני פסוק י"ח. אנחנו מדברים, עסקנו בזה שדוד המלך רצה לבנות את בית המקדש. ונתן הנביא אומר לו, כל אשר בלבבך עשה. אתה הרי יודע מה נכון, אתה הרי דוד המלך. אבל אז נתן הנביא מקבל חזון, מקבל נבואה מהשם, שדוד לא יבנה את הבית. אלא דווקא בנו. בדברי היום, אם יש תיאור שכל הפרקים האלה מכיוון אחר, יותר בהרחבה. ושם המתואר, הסבר לזה, קידם לרוב שפכת, ואיך הבן שלמה, שלמה שמו, הוא יבנה את ישראל, הוא יבנה את הבית. אבל צריכים לדעת שאומנם דוד המלך לא בנה את הבית, אבל הוא כן בנה את כל התשתית. וככה מתואר אמנם לא כאן, אבל מתואר בדברי היומים. דברי היום א' פרק ובייס כתוב ככה. ויאמר דוד לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל, ויעמד חוצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלוהים. מאיפה הם חצבו, מישהו יודע? לא, אני קורא דברים שלא כתובים בנביא. כתובים בספר דברי הימים. שאחרי שנאמר לו לא, הוא עשה הכל עד למעשה בפועל. מה הוא עשה? הוא קרא לגרים להעמיד חוצבים לחצוב אבני גזית. מי יודע מאיפה הוא חצב אותם? מסנדריה. מסנדריה, אפשר לראות בימינו את הנקודות שמהם נחצבו אבני המקדש, ככל הנראה. וברזל לרוב, למסמרים, לדלתות השערים ולמחברות הכין דוד, ונחושת לרוב אין משקל. דוד הכין את הברזל שנצרח עבור המסמרים, הם לא הלכו לטמבור, הכל הכינו לבד. ונחושת לרוב אין משקל, ועצי ארזים לאין מספר, כי הביאו הצידונים והצורים עצי ארזים לרוב לדוד. מאיפה הביאו עצי ארזים?
מלבנון,
הצידונים והצורים. ויאמר דוד, שלמה בני נער ורח, והבית לבנות להשם, להגדיל למעלה, לשם ולתפארת, לכל הארצות, הכי ננה לו, ויחן דוד לרוב לפני מותו. ויקרא לשלמה בנו, כך אומר דברי הימים, ויקרא לשלמה בנו ויצווהו לבנות בית לאדוני אלוהי ישראל. ויאמר דוד לשלמה, בני, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי. והי עלי דבר אדוני לאמור, דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית. לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפני. הנה ונולד לך, הוא יהיה איש מנוחה. והניחותי לו מכל אויביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו. ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו. דיברנו על זה בהרחבה שבוע שעבר. פעם שעברה. הוא יבנה בית לשמי, והוא יהיה לי לבן, ואני לו לאב, והכינותי כיסא מלכותו על ישראל עד עולם. דיברנו על זה שבוע שעבר בהרחבה גדולה גדולה, כמה וכמה הסברים בזה. שיעור נמצא בספוטיפיי, אם אתה רוצה. אתה בני, והיא השם עמך, והצלחת, ובנית בית השם אלוקיך כאשר דיבר עליך. והנה ועוניי הכינותי לבית השם זהב, כיכרים 100,000 וכסף 1,000 כיכרים, ולנחושת ולברזל אין משקל, כי לרוב היה, ועצים ואבנים הכינותי ועליהם תוסיף. ועמך לרוב עושי מלאכה, חוצבים וחרשי אבן ועץ, וכל חכם בכל מלאכה, לזהב, לכסף, לנחושת ולברזל, אין מספר. קום עשה, קום ועשה, ויהיה השם עמך.
זה רגיל בירושלים שנקרא הר חוצבים.
נכון.
זה על שם הזה.
נכון. על שם המחצבה. זה על יד סנהדריה. זה שם, משם המצאו, כן? שם המצאו מחצבה.
מצד אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא תבנה בית. מצד שני שם הוא אומר, 1,000 עולות של שלמה לא שווה יום אחד שלך.
נכון.
איך זה מסתדר שהוא לא נושא איש הבית?
השבוע שעבר דיברנו בריחות שזה שדוד לא בן הבית, זה לא חיסרון בדוד. היה כל מיני הסברים הבאנו פעם שעברה, הרבה מאוד הסברים. נחזור על כל השיר של פעם שעברה. ויצב דוד לכל שרי ישראל לעזור לשלמה בנו.
אבל למה אברהם אבינו הוא איש חסד, נכון? הוא אחד ממנו 5 שנים. הקדוש ברוך הוא נתן לו 180. מה גרם? 5 שנים פחת.
זה קשור לכאן?
אה?
זה קשור לכאן?
לא, אבל אומרים על זה, זה בזה עושים, זה מקשים לזה, זה למשים לזה. דוד אמר שחר, אברהם אבינו פחת 5 שנים. הוא היה צריך 180. כן. מקישים זה לזה.
טוב.
יש מפרשים, מקישים זה לזה.
ויצב דוד לכל שרי ישראל לעזור לשלמה בנו. בגלל עשיו, בפשטות, בפשט. גם כי הוא נתן לדוד חיים. כי הוא נתן לדוד חיים תוך 70 שנה. החיים של דוד נלקחו גם מאברהם ומיעקב.
עשיו אבינו לא ידע מה לענות לתפילה שלו. כל כך חזק התפלל, בגלל תפילה שלו, התקבל תפילה שלו, 5 שנים פחת בגלל תפילה שלו. שלא ידע שממנו יעשה בן כזה.
טוב, שלום, שלום. ויצב דוד לכל שרי ישראל לעזור לשלמה בנו. הלא השם אלוקיכם עמכם, והניח לכם מסביב, כי נתן בידי את יושבי הארץ, ונכבשה הארץ לפני השם ולפני עמו. אתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש להשם אלוקיכם, וקומו ובנו את מקדש השם האלוקים, להביא את ארון ברית השם, מוכלי קודש האלוהים, לבית הנבנה לשם השם. אתם כל כך רוצים, אני אחזור בקצרה, ממש בקצרה, על מה שדיברנו פעם שעברה, זה גם מתחבר פה. דוד אומר, דוד עושה הכל כדי להקים את המקדש. הכל. חוץ מלבנות בפועל, הוא עושה הכל. יותר מדי חז"ל מספרים לנו שהוא אפילו ממש חפר את היסודות. הגמרא מתארת שהוא חפר את היסודות, סיפור שלה עם אחיתופל. אז, והוא אומר להם, שימו לב, אתם קיבלתם מנוחה. העניין של בית המקדש קשור עם מנוחה. מה הקשר בין בית המקדש למנוחה? שלמה בני, שלום שמו. גם הגאולה העתידה עניינה מנוחה. אנחנו נמצאים בשבוע וחצי לפני חג הגאולה, יתת כסלו העניין שלו, זה פדה בשלום נפשי. מה זה פדה בשלום נפשי? אז ממש בקיצור נמרץ. לא, 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 זה חג הגאולה. היום שבו בעלתניה יצא מהכלא והחסידות, והחסידות התגלתה בעולם. בעצם אז התחיל משיח להגיע. זה התחלת דגאולה. במובן העמוק של הדברים, לא בגשמיות. אבל במובן העמוק של הדברים, אז התחיל להתנוצץ בעולם ראש למשיח. באמצעות התורה, תורת החסידות. מה בעצם העניין של פדה ושלום נפשי? ממש במשפט אחד, כתוב בזוהר הקדוש, טרין אינון דאבו אמרו קומה. שניים אמרו קומה, משה ודוד. משה אמר, קומה השם ויפוץ אויביך. ודוד אמר, קומה השם למנוחתך. אז בא בזוהר, על ההבדל בין שני הקומה, שישנם שני דרכי בירור בעולם. יש בירור בדרך מלחמה, ויש בירור בדרך מנוחה. מה ההבדל ביניהם? בירור בדרך מלחמה, פירושו, שאדם מתמודד עם העולם, נלחם איתו, עד שהוא הופך אותו לטוב. בירור בדרך מנוחה, פירושו, שהעולם הופך לטוב מעצמו, בלי מלחמה. מה יותר נעלה? יש מעלה בזה, יש מעלה בזה. באופן כללי זה ההבדל בין תורה ותפילה. תפילה, כתוב בזוהר, שעת צלות ושעת קרבה. זמן של תפילה, שלקחתי ביד האמורי, בחרבי ובקשתי, תפילה זה מלחמה עם היצר הרע, עם הנפש הבהמית. בתפילה אנחנו תופסים את הנפש הבהמית, היצר הרע, מדברים איתם, מסבירים להם, תופסים אותם באוזן, מסבירים הנפש הבהמית, שאין עוד מלבדו, ויש רק הקדוש ברוך הוא בעולם. והיא עושה קולות, היא מפריעה, שולחת מחשבות זרות, היא מפריעה. מלחמה. מלחמת היצר בכלל זה מלחמה. במלחמה, כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד, יש הרוגים ופצועים. אבל אם לא תיכנס לשטח, לא תוכל לשנות מציאות. אתה לא יכול להכריע מלחמות מהאוויר. על הרוח. כדי, באמת, גם אחרי שעשו בלבנון את כל הרעיונות הכי גדולים, בסוף צהל נכנס לשטח. יש עניין במלחמה ממש. אחרת אתה צריך לבוא לתהר דלת אחרי דלת, בית אחרי בית, מכל הנשק שיש שם, מכל הבלגן שיש שם. זה לא רק וידוא הריגה. בירור בדרך מלחמה פירושו, לא, 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 לא. בירור בדרך מלחמה פירושו להשתלט בסוף גם על מערכת החינוך שלהם, וגם על ספרי הלימוד שלהם. לשנות את האוכלוסייה. אם אנחנו מדברים כעת על סוריה, חלק לא מבוטל מהפעולה של ישראל בסוריה, במשך שנים שישראל מתחזקת את המורדים בפעולות רפואיות, בכל מיני דברים שבעצם גורמים להם להיות איתנו. בכל מיני מקומות. לא בכל המקומות, אבל בכל מיני מקומות. עבודה בדרך כלל, עבודת שטח, אין תחליף לעבודת שטח. אחד מהלקחים של 7 באוקטובר, שאין תחליף לעבודת שטח. אתה יכול לבוא מהאוויר, להסתכל עם מצלמות. אם אתה לא שם, עם הרגליים, בתוך הבוץ, אז מתפתח שם השם ישמור. אז משה רבינו לוקח את ארון הברית, ויורד איתו אל המדבר. אל המקום של הקליפות. ממש יורד בתוך השטח. מה קורה אז? ויפוץ אויביך וינוסו משנאיך. ארון הברית מגיע, כל הקליפות בורחות. אבל הן לא מתבצלות, הן בורחות. כיוון שארון הברית לא מדבר איתם. יש דרגה יותר עמוקה, בירור בדרך מנוחה, יותר עמוק, זה שאין, פתאום מתברר שאין רע בכלל. וזה אצל דוד המלך. קומה שלום מנוחתך. פתאום מתברר שאין בכלל רע. העניין של דירה בתחתונים, של בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא שוכן בעולם הזה, ותמיד זה צריך להיות בירור בדרך מנוחה. הגאולה היא בירור בדרך מנוחה. פדה בשלום נפשי. זאת אומרת שמתברר פתאום שהעולם הוא לא אויב, העולם הוא איתך. ילדים טניה, טניה זה בירור בדרך מנוחה. יש ספרי מוסר. מגיעים לבן אדם ואומרים לו, אתה רשע, אתה מנובל, אתה יש לך מידה לא טובה, מי שמסתכל למינה, מי שמסתכל שמאלה, מי שקם בבוקר, מי שנושם, אתה לא בסדר, אתה רשע, אתה רע, וזה. זה ארטילריה, הפציצים את הבן אדם. זה בירור בדרך מלחמה. אז אולי בפועל הבן אדם לא עובר עבירות, אולי בפועל הוא מתנהג יפה, אבל הוא לא מבורך, אין פה בירור בדרך מנוחה. ושאין כן בחסידות, מלמדים את האדם איזה כוחות יש בו. מלמדים בה את האדם, את העניין האלוקי שבו, שהוא עניין אלוקי, שיש בו נפש אלוקי, וגם הנפש הבאמית לא הוא עמדה, אלא כדי להוציא ממנו את המיטב. מלמדים את האדם, האדם לומד חסידות, נהיה לו טוב, לא נהיה לו רע. אדם לומד מוסר, נהיה לו רע. נהיה לו רע. הוא מצליח להתגבר על היצר, זה נכון, אבל נהיה לו רע. זה מלחמה. חסידות זה מנוחה. אדם לומד חסידות, הוא יוצא משם אחרי שיעור חסידות, הוא אומר, וואו, נהיה לי טוב, אני מרגיש טוב יותר. בית המקדש, העניין שלו, שיהיה טוב בעולם. שהלקות לעולם יהיו יחד, ושכנתי בתוכם. ולכן דוד המלך, שעדיין היה בו קצת עניין של דרך מלחמה, כי הוא עדיין היה צריך להילחם באויביו, לא יכול היה לבנות בית המקדש. רק שלמה, שהוא שלום שמו, ואבימלך, כשהוא בונה בית המקדש, בירור בדרך מנוחה, כמו שרואים שמלכת שבא שמעת את שם השלמה לשם השם, ותבוא ירושלימה, שמקצות הארץ מגיעה מלכת שבא, כי היא מרגישה את הקדושה בירושלים, והיא לא יכולה לא להיות שם. זה התהפכה גמורה, זה היפוך גמור של רע לטוב. כשמשיח יבוא זה אפילו יותר מזה, לא כעת הזמן להסביר, איך שזה משיח זה יהיה עוד הרבה הרבה יותר מאשר אצל שלמה המלך. בכל אופן, יש עוד פסוקים בספר דברי הימים, אני רואה שהם אני זוכה להרדים אתכם, אבל זה בסדר, כי בגלל הקול שלי קצת מצונן, אז לכן היום אני מרדים אתכם, לא נורא, לא נורא. פעם היה, בדיוק, פעם היה הרצאה, מסרתי הרצאה, וחצי מהקהל נרדם, אמרתי למישהו, תאיר את הולדך, אני כבוד הרב, אתה הרדמת אותו, אתה תאיר אותו. פעם מישהו אמר לך שיעור, מחורה, אתה אומר, תדע לך, אתמול, בגלל השיעור שלך, לא ישנתי כל הלילה. אמרתי, וואו, מה כל כך אתה תפס לך בשיעור? אז הוא אומר, שמע, כשאני ישן ביום, אני לא ישן בלילה. טוב, אין מה לעשות.
נגמד, ברור נגמד.
טוב, אז בפרק חפחת בדברי הימים א' כתוב ככה. ויקהל דוד את כל שרי ישראל, שרי השבטים ושרי המחלקות המשרתים את המלך, ושרי האלפים ושרי המאות ושרי כל רכוש ומקנה למלך ולבניו, עם הסריסים והגיבורים ולכל גיבור חיל על ירושלים. הוא הקהיל את כולם, אולי זה היה שנת הקל, אני לא יודע. ויקום דוד המלך על רגליו ויאמר, שמעוני אחי ועמי, אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית השם ולהדום רגלי אלוהינו והכינותי לבנות. והאלוהים אמר לי, לא תבנה בית לשמי, כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת ויאמר לי שלמה בנך, הוא יבנה ביתי וחצרותיי, כי בחרתי בו לי לבן, ואני אלו לאב. ראה, כי את, ראה אתה, כי השם בחר בך, לבנות בית למקדש, חזק ועשה. ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם, ואת בתיו, וגן זקיו, ועליותיו, וחדריו הפנימיים, ובית הכפורת, כל התוכניות. ותבנית כל אשר היה ברוח אמו לחצרות בית השם, לכל הלשכות סביב, לאוצרות בית האלוהים ולאוצרות הקודשים, ולמחלקות הכהנים והלוויים, ולכל מלאכת עבודת בית השם, ולכל כלי עבודת בית אדוני, לזהב במשקל לזהב, לכל כלי עבודה ועבודה, לכל כלי הכסף במשקל, לכל כלי עבודה ועבודה, ומשקל למנורות הזהב ונרותיהם זהב, ומשקל מנורה, ומנורה ונרותיה, ולמנורות הכסף במשקל למנורה ונרותיה, כעבודת מנורה ומנורה, ואת הזהב משקל לשולחנות המערכת, השולחן ושולחן וכסף, לשולחנות הכסף, והמזלגות והמזרקות והכסבות זהב טהור, ולכפורי הזהב במשקל לכפור וכפור, ולכפורי הכסף במשקל לכפור וכפור, ולמזבח הקטורת זהב מזוקק במשקל, ולתבנית המרכבה קרובים זהב לפורסים וסוחחים על ארון ברית השם. הכל בכתב, מיד השם עליי השכיל כל מלאכות התבנית. זאת אומרת, אומר דוד המלך לשלמה, תראה, מוכן לך הכל לפי מחלקות. זה הזהב לזה, זה הכסף לזה, זה הנחושת לזה. אלו התוכניות המדויקות לכל פרט ופרט. הכל בכתב, מיד השם עליי השכיל. כלומר, קיבלתי מגילת סתרים שדוד המלך קיבל משמואל הנביא, שקיבל למעלה בקודש עד משה רבינו, מגילת סתרים, איך לבנות את בית המקדש על פי התוכניות המדויקות. טוב, עד כאן הקדמה לשיעור של היום. קראנו מתוך דברי הימים. גם הפרק שאנחנו נקרא היום, גם הוא מופיע בדברי הימים. ופה אנחנו נקרא היום תפילה של דוד, תפילה מיוחדת, שדוד מתברר לו שהוא לא יבנה את הבית, הולך דוד, מתיישב לפני השם, כבר נראה מה אתה מתיישב, ומתפלל תפילה נרגשת, מתפילותיו של דוד, דוד הוא, ואני תפילה, הוא כל כולו תפילה. עזרא כתב את דברי הימים, כן. פסוק יתחס. ויבוא המלך דוד, וישב לפני אדוני, ויאמר, מי אנוכי, אדוני אלוהים ומי ביתי, כי אביא אותני עד הלום. ותקטן עוד זאת בעיניך אדוני אלוהים, ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק, וזאת תורת האדם אדוני אלוהים. זה התחלה, שני פסוקים מאוד מיוחדים שכבר מצביעים פה על הרבה מאוד דברים שכנראה מסתתרים מאחורי הפשט. נתחיל מהמילים הראשונות, ויבוא המלך דוד וישב לפני השם. דוד המלך ישב לפני ארון הברית? מתאים ככה להגיד? אז בפשט אומרים חז"ל, אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בדוד בלבד, שנאמר ויבוא המלך דוד וישב לפני השם. בעיקרון אסור לשבת בעזרה לאף אחד, לא כהן גדול, אף אחד. בעזרה צריכים כולם לעמוד בהמה ובהירה. היחידים שמותר להם לשבת זה מלכי בית דוד. כמו שאנחנו נראה בעתיד, אחיה שלו, לא אחיה שלו, מירובעם בן נבט, הסיבה שהוא מונע מלעלות לירושלים זה כדי שלא יהיה מצב שרחבעם יושב והוא עומד. כי זה באמת מאוד מאוד מביך. אבל דוד המלך מותר לו לשבת, זה הפשט. ולכן, ומה הסיבה שמותר להם לשבת, לא מלכי בית דוד? הסיבה היא, אומר הכלי יקר, כי מלכי בית דוד העניין שלהם זה ביטול להשם. אומר דוד המלך, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, זה ביטול להשם. הם בהכנעה מוחלטת בפני הקדוש ברוך הוא, הכנעה של לאף אדם כמו למלכי בית דוד. ומכיוון שהם בכזו הכנעה גדולה לפני השם, גם כשהם יושבים, זה חלק מההכנעה. כל אדם אחר צריך לעמוד כדי להיות בהכנעה. מלכי בית דוד, הם לא צריכים לעמוד כדי שיהיה להם הכנעה. גם כשהם יושבים הם בהכנעה. הדברים מובנים על פי חסידות, כתוב בחסידות. על דברי חז"ל, אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו מתפלל 18, הוא קורא 4 פעמים, נכון? אנחנו קוראים בברכת מגן אברהם בהתחלה ובסוף, וקוראים בהודעה, מודיעים, מתחילה בסוף, נכון? רבי יעקב. כתוב בחז"ל שמלך, כיוון שקורע, שוב אינו זוקף. כשמלך מתחיל, ברוך אתה השם, הוא קורע, כל התפילה הוא נשאר קורע. הוא לא יכול לזקוף עד סוף התפילה. למה? אל תדאג. מה הסיבה? אז בפשט זה נראה כאילו אנחנו צריכים לעורר אותו ליותר ביטול. אבל בחסידות מוסבר בדיוק להיפך. בדיוק להיפך. אנחנו לא מסוגלים להגיע ליותר מאשר ארבע נקודות של ביטול בתפילה. פה אפשר להגיע לביטול, פה אפשר להגיע לביטול, פה אפשר... מלך, הוא עניין, כך כתוב בחסידות הלשון, הוא...
כולו ש... ביטול.
הוא, בדיוק. הוא כולו עצמי. עצמי פירושו, עצמי, זה ביטוי שחסידות אומרת, מלך הוא עצמי. מה זה עצמי? עצמי פירושו, דבר שלא זקוק לכלום מסביב. זה דוגמה להסביר מה זה עצמי. בחסידות. יש, המהר"ל אומר, המהר"ל שואל, למה בליל הסדר, שצריכים להראות חירות, אוכלים לחם עוני? איזה מין היגיון זה? לכאורה, היו צריכים לאכול דווקא מצה עשירה. אם אתה רוצה להראות חירות, אתה צריך לאכול מצה עשירה, נכון? למה? למה אוכלים לחם עוני? אומר המהר"ל, בהפוך על הפוך, דווקא לחם עוני הוא ביטוי של חירות. למה? אומר, עשיר הוא אף פעם לא בן חורין. מגיע עשיר, אתה פוגש אותו, אתה אומר לו שלם עליכם, תן לו ארבע אצבעות, מחזיר לך ארבע אצבעות, חמש אצבעות, לוחצים ידיים, כמה אחוזים מהבן אדם תפסת? יש לו מפעלים באקו, מסעיות באשדוד, סחורה בים, מניות, לא יודע איפה, בניין פה, עסק שם, הטלפון שלו מצלצל, כמה אחוזים מהבן אדם נגעת? 0.01, בדיוק. אתה פוגש בן אדם שהוא עשיר, בימינו כולם בעניין זה עשירים, אתה לא תופס אותו בכלל. אתה מצליח לתפוס אותו קשר עין לכמה שניות, תפסת, צריכים אומנות שלמה, איך לתפוס בן אדם, שיקשיב לך, שיהיה איתך. הוא בכלל לא איתך. אז הוא לא באמת בן חורין, כי הוא אף פעם לא פה. חורין הוא משוחרר, הוא לא משוחרר.
הוא לא חופשי.
הוא לא חופשי, הוא תמיד יש עליו דברים. מי חופשי?
אני.
אני. אני מגיע במקלוב את הרמילו. מגיע אני, נוחת פה. כל הרכוש שלו, כל הדאגות שלו, הכל בסקית. הכל בסקית. זהו גמרנו פה. הגיע אני לפה, כולו הגיע. הלך לעיר הבאה, כולו הלך. זה בן חורין. במובן מסוים, פילוסופי, תסתכלו, המורדים עכשיו בסוריה, כן? מלחמה של מורדים עם מדינה. מדינה זה כמו עשיר. יש לו כל מיני דאגות, כל מיני אינטרסים, כל מיני בריתות. המורדים חבורת משוגעים, אין להם שום דבר. הם מגיעים, טק, טק, הורגים, יורים, מתקדמים מעלה. הם לא רואים, לא רואים ממטר. במובן מסוים, הם בני חורין יותר מאשר הממשלה, נכון? אומר המהר"ל, זה גם הסיבה. לכן אומר, בפסח הם בני חורין, משתחררים לגמרי, זה העניין עצמי. לכן אנחנו יכולים גם כן את הפסח, אינו נחל אל הצולי, אל הצלי. לא מערבבים שום דבר עם הפסח. פסח זאת בן חורין. כמו שהוא, אס איז, בלי שום תוספת. כל תוספת תגרע בחירות שלו. זה עניין של עצמי. זה דוגמה טובה להסביר מה זה עצמי. מלך, מלך אמיתי, מלך זה, כמו שרמב"ם כותב, שאין לו על גביו אלא השם אלוקיו, הוא אדם שמשוחרר מכל עול. הוא לא חייב שום דבר לאף אחד. מלך אמיתי, כל אשר בלבבך עשה, כמו שאומר נתן לדוד. הוא שוחרר לגמרי.
לא עשה חטא? לא סעמון?
לא.
בסוף אוכלים סעודה טובה
בסדר. כן. המלך הוא משוחרר לגמרי.
פתאום הופכים את הקהל.
כשהמלך יש לו עוצמות כאלה שהוא המדינה. כן? משה הוא ישראל וישראל הוא משה. משה רבינו, כן? עומד המלך, המלך קורע ב-18, הוא מתבטא לקדוש ברוך הוא. זה ביטול אמיתי. הוא יכול לעשות את זה לגמרי. הוא לא עושה את זה רבע קלאץ', חצי קלאץ'. ולכן כיוון שקורע, שוב אינו זוקף. לכן, באותו סיבה ממש, אין ישיבה למלכה, בעזרה אלא מלכה בדוד בלבד. כל אדם אחר מגיע לעזרה, אז נכון הוא משאיר את מקלו ואת פונדתו ואת מנעלו שעל רגליו משאיר בכניסה, ומשתדל להגיע נקי כמה שהוא יכול. ועדיין, כמה שבן אדם בבית אלוקים נהלך ברגש, כמה שהוא מגיע משוחרר, הוא לא לגמרי משוחרר. שאין לך רפואה שלמה.
גם אני יש לך רפואה.
אין בעיה.
כן.
אין בעיה.
בחור חכם.
ודוד, היות שהוא בביטול אמיתי ומוחלט, אז הוא יכול לשבת בעזרה. כיוון שזה לא, שום דבר לא מפריע לו.
בעזרה
הוא צריך
עזרה.
אבל ישנו הבנה אחרת. בחז"ל כתוב בעוד מקום, יש דעה אחרת בגמרא בירושלמי, אחרי שמביאים את הדין הזה שאין מלכי ודוד, אין ישיבה בדרך מלכי ודוד בלבד, יש הסבר אחר, אמר רבי אייבו, אמר רבי אימי בשם רבי שמעון בן לקיש, דעתו היא שגם מלכי ודוד אסור להם לשבת. נו, אז כתוב פה וישב לפני השם, אז הוא אומר, לא הכוונה וישב, הוא לא ישב. ישב פירושו יישוב הדעת.
מיושב.
יישב עצמו בתפילה. ועל זה אומר, אומר הילקוט ככה. מעשה ברבי עקיבא, שקרא לו החזן ברבים לעמוד ולקרות בתורה. כלומר, היה קריאת התורה, והחזן אמר, יעמוד רבי עקיבא בן יוסף. בטח אמר אדוננו מורנו ורבנו רבי עקיבא בן יוסף. אבל למה יעמוד רבי עקיבא בן יוסף? רבי עקיבא בן יוסף לא נעמד. אחר שנפטרו מבית הכנסת, התחיל מפעס את התלמידים. הסביר לחברה שלו. יבוא עליי, אם מרוח גסה לא עמדתי וקראתי בתורה. יהיה לי כל הכללות, אם אני חלילה וחס לא עמדתי לקרוא בתורה מצד גאווה. לא זה הסיבה. אמרו לו, נו, ולמה לא עמד רבי? למה לא נעמד איתה לקרוא? אמר להם, מפני שלא התקנתי את עצמי, כי לא התכוננתי. כי לא התכוננתי. כיוון ששמעו כך, התחילו תמיין על מה שאמר רבי עקיבא. רבי עקיבא לא התכונן. רבי עקיבא צריך להתכונן כדי לקרוא בתורה. רבי עקיבא, כל התורה שבעל פה היא שלו. הוא צריך להתכונן כדי לקרוא בתורה. אמר דוד, לא הייתי מתפלל לפני האלוקים, עד שהייתי מתיישב דעתי ומתקן עצמי, אחר כך הייתי עומד ומסדר תפילתי. קודם כל צריכים לסדר את זה בפני עצמך. ויבוא המלך דוד וישב לפני השם. ורק אחרי שהוא התיישב בפני עצמו, הוא התחיל להתפלל. זה דבר מאוד יסודי. הוא כתוב בספרים הקדושים, שרבותינו הקדושים, לא היו קוראים הפטרה ברבים, לפני שקראו אותה ביחיד. רבים, היהודים שצריכים לקרוא הפטרה, היו יודעים לפני כן בשקט, קוראים את כל ההפטרה, ורק אז עולים לתורה לקרוא הפטרה. למה?
לפני הפיית התורה.
כן. לא קוראים לפני השם, לפני שהתכוננת. אני יודע, צריך שיהיה שוב הדעת. זה אגב הסיבה שחזן, לפני חדרת השץ, חזן מתפלל לתפילת לחש ביחיד. למה? אתה הולך עוד להתפלל ברבים, למה אתה מתפלל ביחיד?
בבית
כנסת? בבית כנסת, עומד חזן. תחילים 18, כולם מתפללים, נכון? כולל החזן. מסיימים, החזן חוזר תפילה. שאלת השאלה, כולם מתפללו, שהחזן ישתוק? שמסיימים, החזן יתפלל אז. למה הסדר הוא שהחזן מתפלל פעמיים? זו הסיבה שעושים חדרת השעץ. אבל למה הוא צריך להתפלל גם בשקט?
כי הוא מכין את עצמו לתפילה.
צריך להתכונן. אבל מה, הוא לא מכיר?
הוא מכיר, אבל כאן זה הכנה לתפילה.
בדיוק. צריך להיות, עומד להתפלל לפני השם, תתכונן. נכון מאוד. טוב. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא ככה. עד עכשיו, דוד ידע דבר אחד. בנבואת נתן שקראנו שבוע פעם שעברה, התבסף אצל דוד ידיעה נוספת. עד היום דוד המלך שמע משמואל הנביא שהוא יהיה מלך. הוא לא ידע שמלכותו תיקון עד עולם. את זה הוא לא ידע. זה התחדש לו בחזון של נתן שלמדנו פעם שעברה. זה שיהיה לדוד ולזרוע עד עולם, את זה הוא לא ידע. ועל זה הוא משבח ומפאר ומתפלל גם על הצלחת זרוע. וזה מה שהוא אומר. מי אנוכי השם אלוקים ומי ביתי כי הביאתני עד הלום. פירושו עד הלום, פירושו עד עכשיו, עד כאן. להיות מלך. מי אנוכי שהרימותני מן האפר, אומרים חזל. אומר ביוסף קורו. ומי ביתי כי אמרת ונאמן ביתך, אמרת לי שכל המשפחה שלי תישאר במלוכה. כי הביאתני עד הלום שאליתני למלכות. אבל המדרש תהילים מסביר יותר בעומק. דוד המלך כל הזמן היה לו ספק שמרחף על כל ספר שמואל, האם בכלל הוא ראוי לבוא בקהל? הוא הרי צאצא של רות המואביה. וכל הזמן יש דיונים, ראוי לבוא בקהל או לא ראוי לבוא בקהל. אומר המדרש תהילים, ויאמר מי אנוכי ומי ביתי כי הבאתני עד הלום. מהו עד הלום? לא די שבאתי בקהל, אלא שעשיתני מלך. לא רק זה שפתאום מותר לי לבוא בקהל, אלא שאני אפילו מלך. ואין הלום אל המלך שנאמר בקשר לשאול. הבא עוד הלום איש. ותקטן עוד זאת בעיניך, כמו אדם שאומר לחברו, אני קטן בעיניך. ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק, שהייתי רחוק ונתקרבתי. יוצא שדוד משבח על עצם העובדה שהוא ראוי למלוכה. בכלל לא ידע שהוא ראוי למלוכה. יותר מזה, המדרש לימד אותנו שאחים של דוד חשבו שהוא ממזר. זוכרים? הוא בכלל לא ידע שהוא ראוי למשהו. בכלל לא חשבתי שאני ראוי להתחתן. פתאום התברר שאני אהיה מלך. ממש מלוכה. ולא רק עליי, ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק גם על הדורות הבאים. וזאת תורת האדם. מה פירוש המילים האלה? אז פשט, וזאת תורת האדם, אומר רשי, וכי ראוי האדם לכל כך הרבה טוב. זאת תורת האדם? יכול להיות שהאדם ראוי לכל כך טוב? יש ספרים שנקראים דרוש הלכתי, דיברנו עליהם כבר. גדול חכמי דרוש ההלכה היה רבי יהודה דירוזניס, כתב את הספר המפורסם פרשת דרכים. ובפרשת דרכים הוא מדבר על מדרשי הלכה. הוא דורש את הפסוקים, לא מדרשי הלכה, זה לקראת דרש הלכתי. הוא דורש את כל העניינים על פי הלכה. והוא מסביר שהנושא הוא, וזאת תורת האדם, כתבת בתורה לא יבוא המוני ומואבי. כתבת על האדם, אבל נקבותיהם מותרות מיד. המדרש אומר, וזאת תורת האדם, פירושו, דוד המלך הולך אחורה למי? לאדם הראשון. זאת תורת האדם, פירושו, ישנה תורת אברהם, יצחק ויעקב, ויש תורת האדם. מהי תורת האדם? תורת האדם זה משה. משה רבינו אומר, אומר דוד המלך, אני מחובר עם משה רבינו. מה מיוחד משה רבינו? אומר המדרש, כל מה שנעשה במשה, נעשה בדוד. משה הוציא את ישראל ממצרים, גם דוד הוציא את ישראל משיבוד מלכויות. משה עשה מלחמות בסיחון ובאוג, דוד עשה מלחמות של הקדוש ברוך הוא. משה מלך על ישראל ויהודה, כמו שכתוב, היי בשורון מלך, ודוד מלך על ישראל ויהודה. משה קרא את הים, ודוד קרא להם את הנהרות, שנאמר בצטו את הרם נהריים. משה בנה מזבח, ודוד בנה מזבח, זה יקריב וזה יקריב. משה נתן חמישה חומשי תורה, ודוד נתן ספר תהילים, שיש בו חמישה ספרים. ורשי אומר, אדם, האדם זה אדם הראשון. כמו אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הדורות שאתה נמצאת ממנו, גם איתי אתה מדבר, מדבר בית עבדך למרחוק, על הדורות שיבואו ממני עד משיח וגם אחרי.
אבל משה הקים את המשכן,
ודוד הקים את המשכן. כן. המדרש תנא דבי אליהו מסביר את הפסוקים האלה בצבעים מיוחדים. אני קורא לכם מתוך תנא דבי אליהו, איזה יופי של חז"ל. כיוון ששמע דוד כך שהוא לא יכול לבנות, מיד היה בא וישב לו לפני השכינה, ושכם אל קומתו ארצה ואומר, אבי שבשמיים, יהי שמך הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים. ותהיה לך קורת רוח מישראל עבדיך בכל מקומות מושבותם, על שגדלתנו ורוממתנו וקידשתנו וקילסתנו, וקשרת לנו קטע של דברי תורה מסוף העולם ועד סופו. התורה שעשיתי לפניך, בשלך עשיתי. וגמילות חסדים שעשיתי לפניך, בשלך עשיתי. ואפילו אחי, בשכר תורה שעשיתי כמעט לפניך, קנית לי העולם הזה. וימות בית בן דוד, וימות בן דוד, כלומר ימות המשיח, ועולם הבא. משלו משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו עבד, והיה המלך אוהב אותו אהבה גמורה, ובכל יום והיום הם מכניסים אותו לפניו. המלך עושה לו כבוד לפני כל עבדיו, ומושיב אותו העבד לפני המלך ואומר לו, אדוני המלך, מה מלאכה עשיתי לפניך יותר מכל שאר עבדיך? ומה קורת רוח מצאת ממני יותר מכל שאר עבדיך, שאתה עושה לי כל הכבוד הזה לפני עבדיך? לכן נאמר, ויבוא המלך דוד ויש לי לפני השם, ואומר, מי אנוכי ומי ביתי השם אלוקים כי אבותני עד הלום? במה אני יותר טוב מכולם? תדע לך שכנו, שברוב מעשים טובים שמצא הקדוש ברוך הוא בדוד, עתיד להושיב אותו לימין השכינה, שנאמר, נאום השם לאדוני, שב לימיני. כיצד, סליחה. עושה אדם תורה כימה לפניך, אתה שמת שכרו באלף אלפים לטובה, ואין שום בריאה יודעת. עושה אדם צדקה גמולות חסדים כימה לפניך, אתה כופה לו שכרו באלף אלפים פעמים לטובה, ואין כל בריאה יודעת, שנאמר, תקטן עוד זאת בעיניך השם אלוקים, וזאת תורת האדם. תורת האדם שעשה כימה לפניך, השם אלוקים. טוב, קיצר, דוד עומד ומתפלל, אומרת, אנחנו נראה בריחות, שכשהוא אומר, תגיד בית עבדך מרחוק, הוא מדבר על לעתיד לבוא, על לימות המשיח. בואו נתקדם, פסוק חף. ומה יוסיף דוד, או, נדבר אליך, ואתה ידעת את עבדך, אדוני אלוהים. מבעו דברך וכלבך עשית את כל הגדולה הזאת להודיע את עבדך. דוד מתפלל כמו שרק דוד יודע להתפלל, כמו שרואים בתהילים. אתה יודע שאני, כל מה שאני אומר, אתה ידעת את עבדך, שאני מדבר לפניך בלב שלם. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני יודע, מדרש מעריך, אתה יודע את כל תעלומות לבבי. כמו ילד קטן שמתרפק על אמא שלו בביטחון מוחלט.
למה דוד הוסיף את אדוני אלוקים?
השם אדנות הוויה, כן, זה לא השם אלוקים, זה אדנות הוויה. הוויה בניקוד אלוקים, זה שם, נו לוי, תסביר. שם מאוד מיוחד שרואים אותו, למשל, בפרשת ואתחנן. השם אלוקים, אתה אכילות על הראות את עבדיך, נכון? בעוד כל מיני מקומות, בדומה לזה רואים את זה. שם של תפילה, שקשור בעיקר עם גילוי האלם הכי גבוה שיש, שיהיה לעתיד לבוא. והשם אלוקים השופר יתקע והלך בשרות אימן.
בעד ההיא למור.
אה?
בעד ההיא למור.
כן, כתוב, השם אלוקים הלך בשרות, אומרים בשרות אימן, כן, נו, כן תגן לך עשר בשלומך. זה הולך על גילוי אלוקים מאוד מאוד גבוה. יש על זה ריחוד עולה בלקוטי תורה בראש השנה, מאמרי ראש השנה. שם מוסבר מה זה השם הזה, עד נהווי. תמיד עד נהווי, אז הווי בניקוד אלוקים. הנקודה של הווי בניקוד אלוקים פירושו, שזה גילוי כל כך עליון, שהגילויים הרגילים נחשבים שם אלוקים לגביו. זה מה שאני זוכר. טוב. אז הוא אומר לו, אתה רצית להמליך אותי, נתת לי כל כך הרבה, ואתה יודע את האמת שאני לא ראוי לזה. פסוק כ"ב.
דוד אומר את זה?
כן. על כן גדלת, אדוני אלוהים, כי אין כמוך ואין אלוהים זולתך, בכל אשר שמענו באוזנינו, פסוק חוף גימל, ומי חמך כישראל, גוי אחד בארץ, אשר הלכו אלוהים, לבדות לו לעם, ולשום לו שם, ולעשות לכם הגדולה ונוראות לארצך, מפני עמך אשר פדית לך ממצרים גויים ולא אב, ותכונן לך את עמך ישראל לך לעם עד עולם, ואתה אדוני היית להם לאלוהים. הפסוקים האלה שדוד משתמש בהם, הם חורגים מהסיפור המצומצם של תפילת דוד, ונוגעים במהות של הקשר של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. באמת הפרשנים והוגי הדורות העריכו מאוד בפירוש הפסוקים האלה. אנחנו לא ניכנס לכל העומק שיש בזה, כל וכל אני רואה שבקושי מצליחים להחזיק מעמד היום, אבל ממש בקיצור נמרץ, דוד מצביע על היחס במלכות דוד לקדוש ברוך הוא, ומכלל ישראל לקדוש ברוך הוא. עם ישראל היה גוי בארץ. מה זה גוי בארץ? עם כמו כל העמים. והקדוש ברוך הוא הולך להפוך אותו לגוי אחד בארץ. עם יחיד ומיוחד לקדוש ברוך הוא. הוא עושה את זה באמצעות הפדיעה ממצרים, שהוא עושה להם ניסים ונפלאות, גם ביציאת מצרים, גם בכניסה לארץ, שהוא פדה גויים ואלוהיו, שהוא פדה אותנו מטומאת מצרים. לא רק ממצרים, מטומאת מצרים. ולמרות שהם לא היו רואים לזה, הם היו שקועים בממתת שערי תומה, בכל זאת ותכונן לך את עמך ישראל, אתה הכנת אותם, אתה בנית אותם, באמצעות דם מילה ודם פסח, להיות שייכים אליך בקשר פנימי ואמיתי. יש פה הרבה מאוד מה להרחיב, אבל נקודה אחת שלא נוכל לוותר עליה. כתוב כאן, ומי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא במסכת ברכות בתחילה, בדף וב, משפט מפורסם מאוד. אמרתי לכם, יש פה באמת, הפסוקים האלה אני יכול לשבת ולדבר מעכשיו עד מחר. אבל, יפה מאוד. אמר רבי אבין בר אבד, אמר רבי יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? שנאמר, נשבע השם בימינו ובזרוע וזו. בימינו זו תורה, שנאמר בימינו אש, תורה, אש דת למו, ובזרוע וזו אלו תפילין שנאמר, השם עוז למו ייתן. ומניין שהתפילין הם עוז לישראל, לכתיב, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא לך, ויראו ממכה, תני רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. אמר לי רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין, הני תפילין דמרי אלמא. מה כתיב בהו? מה כתוב בתפילין? אומרת הגמרא, אמר לי, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. מה? לשבוך ומשתבח בשבח ישראל? אין, לכתיב את השם האמרת היום, והשם האמירך היום. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר, ומי כעמך ישראל הוא אחד בארץ. לא ניכנס לכל עומק המשמעות של הדברים, אבל לא נוכל שלא להזכיר דברי הצמח צדק המפורסמים, מה פירוש גוי אחד בארץ? שעם ישראל, התפקיד שלו לגלות את השם אחד בארץ. לגלות את אחדות השם בארץ. זה בדיוק הנקודה שמדובר פה. דוד אומר לקדוש ברוך הוא, אתה בחרת בי ובזרעי ובעם ישראל ליישב, לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, לחבר את העולם עם האלוקות, שהקדוש ברוך הוא יהיה גוי אחד בארץ. זה הכל אותה נקודה. על ידי השירת השכינה עליהם ועל מעשה ועל בית המקדש. פסוק חופה. ואתה אדוני אלוהים הדבר אשר דיברת על עבדך ועל ביתו הקם עד עולם ועשה כאשר דיברת ויגדל שמך עד עולם לאמור אדוני צבאות אלוהים על ישראל ובית עבדך דוד יהיה נכון לפניך כי אתה אדוני צבאות אלוהי ישראל גלית את אוזן עבדך לאמור בית אבנה לך על כן מצא עבדך את ליבו להתפלל אליך את התפילה הזאת ואתה אדוני אלוהים אתה הוא האלוהים ודבריך היו אמת ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת ואתה אוהל וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה אדוני אלוהים דיברת ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם. אומר אלשיך, התפילה הזאת מחולקת לשלוש. מלכות בית דוד יש לה שלוש תקופות. תקופה הראשונה זה דוד ושלמה, מה שנקרא הממלכה המאוחדת, UK. חלק השני זה מרחבעם בן שלמה עד משיח. והחלק השלישי זה תקף ומיד מביאת מלך המשיח, משיח בן דוד, עד עולם. כן, אז יש שלושה חלקים. החלק הראשון היה מושלם, דוד ושלמה בירושלים. החלק השני זה מרחבעם, זה לא בדיוק כמו שהיה צריך להיות. כן? זה לא היה, זה היה חצי מעם ישראל, חלק קטן מעם ישראל. ובהמשך זה לגמרי התבטל באופן זמני. וחלק השלישי במירה בימינו אמן בביאת משיח צדקנו עד עולם. ודוד אמר, בעצם נתן אומר לדוד כמה פרטים בנבואה שלו. דבר ראשון אומר לו שלמה יהיה אחריך ואחריו יהיה זרעו. אבל אם מדקדקים בדברי נתן רואים, וככה אומר מדייק האלשיך בדברי נתן, הוא אומר לו שלמה הוא יהיה בוודאי. האלה שאחריו, אז אם הם יתנהגו כמו שצריך, אז הם יהיו מלאכים. אם הם לא, לא בטוח שהם יישארו במלוכה.
אחרי שלמה.
כן. זה כך כתוב גם בתהילים. נשבע השם לדוד, אמת לא ישוב ממנה. מפרי ביטנך, אשית לכיס אלך. זה הולך על שלמה. אם ישמרו בניך בריתי, ועדותי זו על עמדם, גם בניהם עד עד ישבו לכיס אלך. אבל אם לא, אז המלוכה אמנם לא תעזוב את זרע דוד, לא תוגש למישהו אחר אחד ושלום, אבל הם לא יהיו מלאכים בפועל. עכשיו, אתה אמרת לי, אומר דוד המלך, שבית המקדש האמיתי זה לא מה שאני בונה עכשיו. בית המקדש האמיתי יבנה בעתיד על ידי בן דוד, על ידי משיח צדקנו. ואני מבקש ממך...
בעתיד
זה
משיח צדקנו, שבא
כבר עליו. ואני מבקש ממך לחבר את הקצוות, לחבר את המלכות שלי עם המלכות של משיח. שבית המקדש שיבנו, הוא יהיה בית המקדש של משיח. זה הבקשה שהוא מבקש ממנו, מברכת חי בואר בית עבדך לעולם. הוא מבקש ריבונו של עולם שלא יכבה נרו לעולם ועד.
שלמה מבקש,
כן. יש עוד נושא שאדם שהייתי רוצה לדבר עליו היום, אבל אני לא יודע אם אתם בקשב עדיין.
דוד
מבקש בתפילה שלו שממנו הוא ושלמה לדלג על החנק האמצעי, שישירות יגיע משיח צדקנו, שהוא יהיה משיח, ששלמה יהיה משיח. יש עוד נושא מרתק מאוד, אבל אני לא יודע אם אתם בקשב, אדבר עליו. יש בתהילים נושא מאוד מאוד מרתק שקשור לנושא הזה. פרק התחיל עם שנתן היה חיזיון. החיזיון הזה מוזכר בתהילים. מוזכר בתהילים, מזמור מאוד מאוד מיוחד, מזמור פייטט, ששם הוא מתאר את כל פרטי החיזיון שהיה לנתן מכיוון אחר לגמרי, ויש שם טענה ותביעה כלפי הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שאבן עזרא כותב שהיו מגדולי ספרד שלא היו אומרים את המזמור הזה. מרוב שהמזמור הזה מפחיד. והמזמור הזה מדבר ישירות על הפיל הלבן בחדר. איך יכול להיות שהיום מלכות בית דוד לא נכונה, למרות שהקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יכבה נרו לעולם ועד. אני אקרא לכם את המזמור מפסוק כ'. אז, אומר המשורר בתהילים, דיברת וחזון לחסידיך. מי זה חסידיך? נתן הנביא. ותומר, שיוויתי עזר על גיבור, הרימותי בחור מעם. מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב, אשר ידי תיקון אמו, אף זרועי תאמצנו. לא ישי אויב בו, אף אויב לא יצליח להיות נושה בו. ובן עבלה לא יעננו. והקדוש ברוך הוא מבטיח וחט אותי מפניו צריו. אני אחטט, אני אשבור את כל הצרים שלו. ומסנאיו אגוף, אני אתן מגפה בכל הסונאים שלו. ואמונתי וחסדי עמו, ובשמי תרום קרנו. ושמתי בים ידו, הוא ישלוט בים. ובנהרות ימינו, from the river to the sea. הוא יקראיני, אבי אתה אלי וצור ישועתי, אף אני בכור אתנהו, עליון למלכי ארץ. לעולם אשמור לו חסדי, ובריתי נאמנת לו, ושמתי לעד זרעו, וכיסו כימי שמיים. הזרע שלו יישאר לעולם, והכיסא שלו יעמוד כמו השמיים, לעולם לא יתמוטט. ואז ממשיך הנביא ומתאר, המשורר בתהילים מתאר, מה יקרה אם זרע דוד יפסיקו לשמור תורה ומצוות? פסוק למד א', אם יעזבו בניו תורתי, ובמשפטיי לא ילכו, אם חוקותיי יחללו ומצוותיי לא ישמורו. אומר הנביא, אומר התהילים, ופקדתי בשבט פשעם, אני אניש אותם, תן להם מכות, ובנגעים אבונם, אבל וחסדי לא אפיר מאימו, ולא אשקר באמונתי, לא אחלל בריתי, ומוצא שפתיי לא אשנה. אחת נשבעתי בקודשי, אם לדוד אחזב, זרעו לעולם יהיה. וכיסאו כשמש נגדי, כירח יקון עולם, כמו שהירח הוא תמיד, ועת בשחק נאמן סלע. כלומר, גם אם יעזבו את דרך התורה והמצוות, אני אעניש אותם, אבל כיסא מלכות דוד לא יתבטל. אומר המשורר, ואתה זנחת, ותמאס, התעברת עם משיחיך, אתה כועס על משיחיך, נערת ברית עבדיך, חיללת לארץ נזרו, זרקת את הקטע שלו לאדמה, פרצת כל גדרותיו, שמת מבצריו, מחיטה, את המבצרים הגדולים שלהם, הכל הרסת. שסו כל עוברי דרך, כל מי שעובר, הוא נהיה שוסה, הוא נהיה יכול להילחם בו. היה חרפה לשכניו. הרימות הימין צריו, את מי רממת? את הצרים שלו. ישמחת כל אויביו. אף תשאיר צור חרבו, אתה מחזיר את החרב שלו למקור, ולא הקים אותו במלחמה, ואתה לא עוזר לו במלחמות. השבעת מטהרו, וכיסאו לארץ מגרת. הקצרת ימי עלומיו, העתית עליו בושה סלע. אומר המשורר לקדוש ברוך הוא, עד מה השם תסתר לנצח, תבער כמו אש חמתך. מה אתה כל כך כועס, ריבונו של עולם? זכור אני מחלד, על מה שב בראת כל בני אדם? מי גבר יחיה ולא יראה מוות, ימלט נפשו מיד שאול סלע. היה חסדיך הראשונים, השם. נשבעת לדוד באמונתך, זכור השם חרפתך עבדיך, צאתי וחכי כל רבים עמים, אשר חרפו יבך השם, שחרפו יקבות משיחיך. למה, איך דבר כזה יכול לקרות? ומסיים, ברוך השם לעולם אמן ואמן. אין תשובה. הרבה מאוד דנים בזה, יש הרבה מאוד דיבורים על הפרק הנפלא הזה. בספר עקדת יצחק של רבי יצחק הרמה, הוא שפך אור על הנושא הזה. הוא אומר, מטרת בריאת העולם היא נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה ותחתונים. הקדוש ברוך הוא רצה לשרות כאן בעולם באמצעות בית המקדש. בהתחלה הדירה ותחתונים הייתה באמצעות דירת הרעי, באמצעות המשכן. והכוונה ורצון של הקדוש ברוך הוא היה שדירת קבע, שיהיה דירה של הקדוש ברוך הוא מוחלטת בעולם. זה היה צריך לקרות מיד ביציאת מצרים. נכנסו לארץ. אבל חטא המרגלים דחה את זה. ולא יכולים לבנות את בית המקדש. ואלמלא הגלות הארוכה שעם ישראל מזדכך בה, אז רק כשישובו בתשובה והלב יהיה טהור אחרי כל הגלות, יהיה המעשים של עם ישראל יהיו אמיתיים ובית המקדש ייבנה. דוד המלך ידע את זה. ולכן הוא אמר, אני רוצה להקדים את הזמן ולבנות בעצמי את בית המקדש. השלישי, הנצחי. אבל זה מגיע לנתן ואומר לו, אתה לא תבנה את הבית. לעתיד לבוא, ייבנה הבית הזה שאתה מדבר עליו שהוא לעולם לא ימות. גם בעניין ששלמה יבנה, גם הוא לא יהיה הבניין העתידי. ויבוא יום שיבוא מישהו ודבר על בית עבדך למרחוק, שמזרחה שהוא יבנה את בית המקדש האמיתי והנצחי. ודוד המלך הבין את זה מצוין, הוא מדבר, הוא אומר, תודה לא על שלמה, תודה על מושיח. הוא אומר, זו תורת האדם, תורת האדם זה דבר שלוקח זמן. אבל בסוף יבוא היום שדוד יבנה את בית המקדש השלישי. ולכן דוד מדבר על העניין של גוי אחד בארץ, יציאת מצרים, השארת השכינה. הכל מגיע לנקודה העיקרית, כמו שכתוב בחז"ל, לא איברי אלמה אלא למשיחה. העולם נברא כדי להגיע לימות המשיח. המטרה של הכל זה משיח, שאז יהיה דירה בתחתוני. וזה מה שאומר דוד, אומר המשורר בתהילים פ"ט. אתה נשבעת לדוד שהכיסא שלו ייכון לעולם, ושמצאצאים שלו יבנו את בית המקדש. אבל הדבר הזה עוד לא קרה. כלומר, כל מה שהיה עד עכשיו זה עדיין לא התחיל. גם שלמה עדיין לא עליו התנבט. ולמה אנחנו חכים כל כך בזמן, הכאב של משורר תהילים, למה אנחנו חכים כל כך בזמן לזה שיבוא משיח צדקנו ויבנה את בית המקדש.